אולי יצא לכם לשמוע מורים רוחניים שאומרים, צריך להתגבר על האגו. האגו הוא המקור כל רע, אנחנו צריכים ללמוד איך לחיות בלי אגו. מה זה האגו? האם אפשר להתגבר עליו? מה התפקיד שלו? איך לומדים לחיות איתו בשלום? כבר מתחילים. היי, מה שלומכם? כאן ליאת שפר בן יעקב, ואתם מאזינים למאסטרס, הפודקאסט של האקדמיה ליצירת מציאות. ואחד הנושאים שחוזרים ועולים, ואני רואה את זה גם מהשאלות שלכם, וזה גם עולה במפגשים שלנו, של המאסטרס ושל התלמידים שאני מלמדת, השיחה על האגו. אני זוכרת שהתחלתי ללמוד ברידמן גוף נפש והילינג, נכנס לכיתה אחד המורים, והוא אמר, לי אין אגו. אני מורה בלי אגו, אין לי אגו, אני עבדתי על האגו, לי אין אגו. אני ככה מסתכלת עליו, ואז עוד הבנתי הרבה 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 פחות ממה שאני מבינה היום, אפילו נגיד לא הבנתי כמעט כלום, אבל משהו בפנים אמר לי, וואי וואי, נכנס לכיתה עכשיו המורה עם האגו הכי גדול. אבל צחוק צחוק ברצינות, עם השנים ועם ההתפתחות של תורות רוחניות, אני שומעת את הנושא הזה של האגו. והרבה פעמים מדברים על כמה אנחנו צריכים ללמוד להתגבר על האגו, ושהאגו הוא מקור כל רע, ואנחנו במלחמות בגלל האגו, ובאמת יצא על האגו שם רע ממש, והחלטתי להקליט על זה פרק, קודם כל באמת לרגע להבין ולהסביר מה זה האגו, ואז להבין מה התפקיד שלו, מה התפקיד שלו כמו תמיד ביצירת מציאות, ואיך אנחנו לומדים, תכף נגלה מה לעשות איתו, אוקיי? אז אני אתחיל ככה, קודם כל יש, נקרא לזה כמה גישות וכמה הסברים למה זה אגו. אז המקור של ההגדרה של אגו הגיע בעצם מהתורה של פרויד. פרויד חילק את הנפש שלנו לשלושה חלקים, לאיד, לאגו ולסופר אגו. האיד זה החלק של הדחפים שלנו, הדחפים הפרימיטיביים, באיזשהו שלב פרויד וה... סיפורים האישיים שלו, הוא החליט לחלק את הדחפים שלנו בסך הכל לשניים, למין ותוקפנות, והוא כמובן פיתח את זה לעוד דברים, אבל זה ככה מבחינתו שני הדחפים המרכזיים שלנו, ואימא אשמה והכל, תורת פרויד הקצה, אז סתם אני צוחקת, אבל האיד זה בעצם הדחפים הפרימיטיביים, הביולוגיים, שנמצאים בנו בצורה מאוד מאוד דומה לבעלי חיים, הסופר אגו זה הסביבה, זה התרבות, זה מה שנמצא סביבנו, זה הקודים שלמדנו לחיות בתוכם, מה מותר, מה אסור, מה נכון, מה לא נכון, מה מוסרי ומה לא מוסרי. ובעצם לפי פרויד, אנחנו, כשאנחנו חיים פה בעולם הזה, אנחנו חיים במאבק מתמיד בין האיד לסופר אגו. זאת אומרת, בין הדחפים שלנו והרצונות שלנו, לבין מה שהחברה אמרה לנו שמותר ואסור, אליבא דה פרויד, לפי פרויד, מבחינתו, אם לא היה קודים חברתיים, אנחנו כל היום או היינו מרביצים למישהו, או היינו עושים סקס, ובגלל שזה לא מקובל בחברה, אז אנחנו מוצאים לזה כל מיני עידונים, סובלימציות, כל מיני דרכי פורקן ודרכי התמודדות, ושוב, אני סתם מפשיטה קצת, כן? אבל בגדול, המאבק שלנו בעצם מבחינת פרויד, זה המאבק בין הדחפים והרצונות, הדחפים הביולוגיים, הדחפים הפנימיים שלנו, לבין מה הסביבה אומרת לנו שמותר ואסור, ובעצם אנחנו חיים במתח מתמיד, בין מה אנחנו לצורך העין באמת רוצים, לבין מה מותר ומה אסור, ובעצם התפקיד של האגו, לפי המודל של פרויד, התפקיד של האגו, זה לנסות לגשר בין החלקים האלה. אז או שהוא דוחק את צד של הצרכים, או שהוא דוחק את הצד של הסופר אגו והמוסר, או שהוא מוצא איזושהי דרך לחבר ביניהם, או שהוא מוציא את זה דרך כל מיני סימפטומים. בעצם דיבר על כל מיני מנגנוני הגנה, כל מיני מנגנוני התמודדות, שמאפשרים לנו לחבר בין שני העולמות האלה ביחד, ובעצם האגו זה מה שאנחנו קוראים האישיות. אוקיי? זה החלק שאנחנו מתהלכים איתו בעולם, והוא בתוכו כל הזמן נמצא במתח מתמיד בין הדחפים הביולוגיים שלנו לבין מה שהחברה אומרת לנו שמותר ואסור. אז זה ככה המקור של הגדרה של האגו. בעצם עם השנים ככה האגו קיבל כל מיני פרשנויות והשתרבב לכל מיני תיאוריות, והיום כשאנחנו מדברים על אגו, בעצם אנחנו מדברים על העצמי, על החלק שמתמקד בי הישרדות שלי, בצמיחה שלי, בסגסוג שלי, במי שאני, בזהות שלי, ושוב, בשפה השגורה, האגו זה בעצם גם המקום שמפריד אותי מאחרים. בסדר? שבעצם אומר, אני רוצה שיהיה לי יותר מאחרים, החלק שמקנה באחרים, והחלק של האישיות שלי, שגם שם אותי בהשוואה אל מול האחר. אז כשאנחנו מדברים בעצם מתוך ההגדרה הזו, וכשמדברים על תורות רוחניות, מה הם אומרים? אנחנו צריכים בעצם להתעלות מעל האגו, להתעלות מעל האישיות שלנו בגוף הזה, ולחזור להיות רוח, אנרגיה, נשמה, אחדות, ולא להיות לא באגואיזם, לא באנוכיות, לא בלחשוב רק על עצמנו. בתוך העולמות האלה התפתח כל הנושא הזה של אלטרואיזם, של איך אני דואג רק לאחרים, איך אני בעצם לא חושב עליי, אלא חושב על אחרים. והאגו קיבל, אם אצל פרויד הוא היה בעצם איזשהו גשר תפקודי, עם ההתפתחות הוא בעצם קיבל שם דיירה של דאגה לעצמי וחוסר אכפתיות מאחר. אז אני רוצה להביא לכם את נקודת המבט שלי על אגו, וכמובן על איך אנחנו משלבים את זה, וכמובן מחברים את זה לנושא של יצירת מציאות. אז כשאני מסתכלת עלינו כבני אדם, בסדר? אז יש את החלק של הנשמה, החלק הרוחני, האנרגטי, החלק של המהות הגבוהה של מי שאנחנו, שהוא לא קשור לגוף הפיזי הזה, הוא היה בגוף הפיזי הזה, הוא יהיה בגופים פיזיים אחרים, הוא היה בגופים פיזיים אחרים, ובעצם הגוף הפיזי הזה זה איזושהי תחפושת, שהוא לובש כרגע כדי לחוות חוויות מסוימות בתור הזהות שהיא אנחנו. אז יש לנו את הנשמה, אוקיי? אבל הנשמה הזו כשהיא בחרה לבוא להיות ליאת שפר בן יעקב, בעולם הזה הייתה צריכה איזושהי זהות. אני אישה, אני יהודיה, נולדתי בישראל, כל מיני מאפיינים שמאפיינים את הדמות הזו שאותה נשמה שלי בחרה לחוות. הנשמה שלי היא לא ליאת, הנשמה שלי היא לא נולדה בחיפה, היא לא נולדה, היא לא תמות. הנשמה שלי כרגע לבשה את התחפושת של ליאת שפר בן יעקב. והאגו שלי הוא בעצם זה שמזוהה עם השם שלי, הוא מזוהה עם זה שאני יהודיה, הוא מזוהה עם זה שאני ישראלית, הוא מזוהה עם זה שאני מלמדת ומורה, הוא מזוהה עם זה שאני עוזרת לאנשים, הוא מזוהה עם זה שאני אמא של הילדים שלי, הוא מזוהה עם זה שאני בת הזוג של אישי, של בן הזוג שלי, של בעלי, הוא מזוהה עם כל החלקים האלה. בסדר? בעצם האישיות של מי אני פה בעולם הזה. ואני אתחיל ואני אומר שאנחנו לא יכולים לחיות בלי אגו. אוקיי? אז אם התחלתי את השאלה אם אפשר בלי אגו, הנה יש לכם כבר את התשובה שלי, אי אפשר בלי אגו. כי אני לא יכולה להסתובב בעולם נטולת זהות לחלוטין. ואני אגיד יותר מזה, אני גם לא צריכה להסתובב בעולם נטולת זהות לחלוטין. יש תפקיד לאגו. כשאנחנו לומדים את התפקיד הנשמתי של האגו, תכף אני אסביר מה זה אומר, ואנחנו מבינים שלאגו יש תפקיד בהגשמה שלנו פה בעולם הזה, אבל אנחנו לא נותנים לו לנהל את ההצגה, אז אנחנו נכנסים לעולם אחר של הוויה, של התנהלות, של שילוב בין הנשמה לבין האגו. כשאני רק מזוהה עם האגו שלי, עם זה שאני ליאת, ואני שוכחת שאני נשמה, ואני שוכחת שאני מחוברת לכולם, ואני שוכחת שהכל הוא אחד, ואני שוכחת שיש לי פה תפקיד, ואני רק האגו שלי, אז כל מה שמעניין אותי זה אני וחלקת האלוהים הקטנה שלי. שאני אהיה בסדר, שיהיה לי כסף, שאני אהיה בריאה, שהגוף שלי יתפקד, שהילדים שלי יהיו בטוב, שהזוגיות שלי תהיה בטוב, כל מה שמעניין אותי זה חלקת האלוהים שלי. ואני מרגישה שכשהסיפור הזה פה הסתיים, אוקיי? כשהחיים שלי, כמה שהם לא יהיו, הסתיימו פה, אז זהו, האגו שלי ייעלם. כי ליאת תיעלם. וכשאני כל כולי מזוהה עם האגו, ואני לא זוכרת שאני גם נשמה, אני גם מתחילה לייצר כל מיני דפוסים סביב הדבר הזה. קודם כל, יש לי פחד שאני יום אחד לא אהיה כאן. כי אם כל המהות שלי זאת ליאת הגוף והאישיות, אז ביום שאני אפרד מהעולם הזה, אני לא אהיה יותר. אוקיי? וזה כבר מתחיל לייצר אצלי חרדות ופחדים. אוקיי? אז אני מזוהה עם הגוף, אני מזוהה עם הדאגות של הגוף, אני מזוהה עם החרדות של המציאות, אני מזוהה עם זה שאם ייקחו לי משהו, כי אני מזוהה עם הרכוש שלי, כי הוא חלק מהמאפיינים שלי, עד שהיא גרה בבית כזה וכזה, והיא מרוויחה ככה וככה, ויש לה עסק כזה וכזה, אני מאוד מזוהה עם הדבר הזה, כי זה כל מה שיש לליאת, נכון? אין לה שום דבר מעבר לזה. אז אני גם מאוד מאוד מפחדת על החפצים שלי, ועל הרכוש שלי, ועל הדברים שלי, ועל הבעל שלי, וגם הילדים שלי הם סוג של רכוש שלי. ואז אני חיה באיזשהו עולם מאוד מאוד מצומצם, שמה שיש לי, אוקיי, שהרכוש שלי, שמה ושוב, הילדים והבעל שלי לצורך העניין מבחינת האגו זה סוג של הרכוש שלי, שמה ששייך לי, שלי, ואני לא רוצה שאף אחד ייקח לי. ודבר נוסף, אני גם מסתכלת על אחרים וגם הייתי שמחה אולי שיהיה לי משהו של מישהו אחר, כי אולי יש לו, לא יודעת, בית יותר גדול או לא יודעת מה. אוקיי? אז אני יכולה להסתכל על אחרים ואני גם יכולה לרצות את מה שיש להם. כי כל מה שאני מזוהה איתו זה הבעלות והגוף שלי. אבל כשאני זוכרת שהגוף שלי הוא רק חלק וחלק קטן מהמהות שלי, כי אני קודם כל אנרגיה, והדקה בזמן הזה שאני בחרתי להתגשם פה כמו ליאת, בין אם אני אחיה פה 60, 70, 80, 90 או 200 שנה, אוקיי? זה רגע קטן בזמן, שאפילו מבחינת הנשמה אין זמן, אוקיי? זה איזושהי חוויה מסוימת שחוויתי. אין לי הזדהות עם הדבר הזה, אבל, ופה זה האבל הגדול, המטרה שלי היא לא להגיע להיות רק נשמה, כי אם הייתי רוצה להיות רק נשמה, בלי גוף פיזי, בלי רכוש, בלי חיים פיזיים, בלי בעל, בלי ילדים, בלי בית, בלי עסק, בלי כסף, הייתי יכולה להישאר גם להיות אנרגיה. כי אנרגיה לא צריכה את כל הדברים האלה, היא לא צריכה אוכל להתקיים, היא לא צריכה בגדים ללבוש, היא לא צריכה דברים יפים בסביבה שלה, היא לא צריכה ילדים לחבק, היא לא צריכה בעל לאהוב, היא לא צריכה את הדברים האלה, בסדר? היא אחד עם הכל, היא באחדות שלה, היא באור ואהבה, היא לא צריכה שום דבר מזה. אבל היא בכל זאת בחרה להתגשם פה בגוף פיזי, ולמה אני אומרת שהיא בחרה להתגשם בגוף פיזי? כי היא פה בגוף פיזי, ויש לנו בחירה חופשית גם לנשמה. אז אם אנחנו פה, בחרנו להיות כאן. וכשהנשמה שלי בחרה להיות פה, היא אמרה, אני צריכה ללבוש איזשהו דמות, אני צריכה ללבוש איזושהי דמות, ואני צריכה שהדמות הזאת תוכל להגשים בעולם החומר את מה שהנשמה רוצה. לחוות את החוויות, להרגיש, להריח, ליהנות, להביא לעולם את המתנות שלי, להביא לעולם את היכולות שלי. עכשיו הנשמה, אם לא היה לה את ההצטמצמות הזו אל תוך האגו, שלאגו יש רצונות ויש לו דחפים ויש לו מגבלות ויש לו מערכת אמונות, אוקיי? ויש לו מגבלות פיזיות, כי הוא גוף, הוא צריך לישון, הוא צריך לאכול, יש לו כל מיני צרכים כאלה שאי אפשר בלעדיהם, אוקיי? אז הגוף הזה יש לו כל מיני דברים שהוא רוצה. והמנוע הזה הוא חלק ממה שמאפשר לנשמה, כשהיא באה להיות גוף פיזי, להגשים את הדברים. כי אנחנו מצד אחד לא רק איזשהו גוף פיזי כמו בעל חיים שאין לו את היכולת של בחירה חופשית וכולי. אוקיי? ומה שמאפשר לי את היכולת הזו, את היכולת של בחירה חופשית, היכולת של לחשוב דברים, של להמציא דברים, של ליצור דברים, של לחוות את החיים, זאת האישיות שלי. אוקיי? האישיות שיש לה גם בחירה חופשית, כי היא נולדה בצלם, אתם זוכרים? בראו אותנו בצלם, את הגוף הפיזי, בראו בצלם האנרגיה, ויש לה את היכולת לבחור, ואת היכולת ליצור, ואת היכולת לברוא מציאות. אבל יש לה גם צרכים ומטרות שונות מלאנרגיה. וכאן בעצם נוצר איזשהו מתח, שהוא מתח תמידי ובילט אין במערכת, והוא לא טעות כי אין טעויות ביקום. בסדר? האגו שלנו הוא לא פשלה במערכת שצריך להתגבר עליו, כמו הגוף. אוקיי? זה לא פשלה במערכת שאנחנו צריכים להתעלות מעל הגוף ומעל הצרכים. אנחנו רוצים ללמוד איך ליהנות מהגוף, אנחנו רוצים ללמוד איך ליהנות מהרצונות של האישיות, מבלי לתת להם לנהל אותנו. ואם אני אדמה את זה לנסיעה ברכב, אוקיי? אז אם אני עכשיו נוסעת ברכב, ומי שנוהג זה האגו, כל מה שיעניין אותו זה המימוש של הפיזי, ולחיות את הפיזי, וכל מה שדיברתי עליו קודם, ההיקשרות שלנו, למי אנחנו, ולתפקידים שלנו, ולגוף שלנו, ולסובבים אותנו. Okay, זה יהיה התפקיד של האגו שהוא נוהג, זה מה שהוא יודע לעשות. אז כל מה שהוא ינסה להתנהל בעולם, זה איך הוא שומר על מה שיש לו, ואיך הוא מרוויח עוד יותר. הנשמה אגב תמיד תהיה ברכב. היא תמיד תהיה ברכב כי היא לעולם לא עוזבת אותנו, גם כשאנחנו עוזבים אותה ואנחנו שוכחים אותה ולא מתייחסים אליה. אנשים לפעמים אומרים לי, הוא בן אדם רוחני, הוא בן אדם לא רוחני. אני אומרת, אין דבר כזה בן אדם לא רוחני. אנחנו כולנו רוח שהיא חומר. אוקיי? אנחנו כולם בכלל רוח שהיא בן אדם, לא בן אדם שהוא רוחני. ואין בן אדם שהוא לא רוחני, כי אין בן אדם שהוא לא רוח. בין אם הוא מודע לזה ובין אם הוא לא מודע לזה, זה לא משנה. יש אנשים שמודעים לרוחניות שלהם, מודעים להיותם גם רוח. בסדר? אז בתוך הגוף הפיזי, אוקיי? בתוך הרכב הזה שאנחנו נוסעים בו לצורך העניין הגוף שלנו, אם נוהג האגו, אז יכול להיות שהנשמה שמה היא בתור איזה נוסע סמוי שאנחנו לא מקשיבים לו ולא שמים לב אליו. אגב, הוא תמיד מנסה ללחוש לנו ולהגיד לנו, אל תפני פה, תעצרי בצומת, את נוסעת לכיוון הלא נכון, כי הנשמה לעולם לא מוותרת עלינו. הנשמה, בניגוד לזה שאנחנו יכולים לוותר עליה, היא אף פעם לא מוותרת עלינו, כי אנחנו הכלי שלה. אז הנשמה כל הזמן תנסה לדבר איתנו, היא תיתן לנו סימני דרך וניסים וסימנים וצירופי מקרים וכל מיני אנשים שיכנסו אלינו לחיים ויזכירו לנו מה באנו לעשות. עכשיו אנחנו יכולים להקשיב או לא להקשיב, נכון? אנחנו נוהגים ברכב, יש שלט עצור, אנחנו יכולים לעצור או לא? לפעמים אני אעצור ולא יקרה כלום, לפעמים אני אעצור ותקרה תאונה, גם בחיים, אוקיי? הנשמה שמה לנו שלט עצור. אם עצרתי והסתכלתי, יכול להיות שפתאום הבנתי שאולי אני נוסעת לכיוון הלא נכון, אולי אני צריכה לשים לב למשהו. ואם המשכתי לנסוע, אז לפעמים אנחנו יכולים להמשיך לנסוע בנתיב שהוא לא שלנו, או לא להקשיב לתמורים, ולפעמים מה שיקרה, אנחנו תהיה תאונה. לפעמים זה יכול להיות תאונה פיזית, כמו שאותי הוציאה לדרך, אני התקעה במסעית ברמזור, וזה הוציא אותי למסע, וזה יכול להיות תאונה שפיתרו אותנו, או גירושים, או איזושהי עצירה בזמן, או כמו שהמציאות עוצרת אותנו עם הקורונה, ועם השביעי באוקטובר, וכל מיני דברים שקורים, ועוצרים אותנו רגע להסתכל ולשאול, לאן אני נוסעת? מה זה הדבר הזה? מה התכלית של כל זה? ואני יכולה להמשיך לנסוע ב-200 בתוך צומת סוענת, ואני אגלה לכם סוד, שלא משנה אם הצלחנו לעבור כמה רמזורים אדומים, ותמורי הצור יהיו עוד כאלה בדרך, כי אם נדמיין את מטאפורת הנסיעה, יהיו עוד כאלה בדרך, ובאיזשהו שלב, אם נהג נוסע ככה, יש סיכוי טוב שמשהו יקרה, נכון? וזה גם מה שקורה בחיים שלנו. אנחנו יכולים לנסוע ולנסוע ולנסוע, ולכאורה דברים יתנהלו ויראה שאנחנו על ההייווי, אבל באיזשהו שלב משהו יעצור אותנו, כי אי אפשר לנצח לנסוע כשהנשמה לוחשת לנו את הכיוונים שלנו, ואנחנו מתעלמים ממנה. וזו דרך אחת לנסוע בכביש. מי שנוהג זה האגו, ואז הוא עסוק במה יש לי ומה אין לאחר, והוא מפחד, והוא בחרדות, והוא בסיפורים. זה סוג אחד של נסיעה בעולם הזה. ואפשר גם שהנשמה תיקח את מושב הנהג, אבל היא עדיין נוסעת ברכב, היא עדיין בגוף פיזי. אוקיי? והאגו לא יוצא מהרכב, הוא לא יכול לצאת מהרכב, זאת מערכת כובלת, בסדר? הרכב היה... האגו והנשמה הם נוסעים ביחד, כל עוד אנחנו בגוף הפיזי, הם ביחד. האישיות שלנו פה, ביחד עם הגוף הפיזי, ביחד עם הנשמה, זה המסע שלנו כאן. אי אפשר אחרת. מה שכן אפשר זה לשחרר את הגוף הפיזי ביחד עם האישיות ולחזור להיות נשמה. אוקיי? אבל אי אפשר לשחרר את הנשמה ולהיות רק גוף פיזי, אפשר רק להתעלם מזה. אז העבודה ההתפתחותית, רוחנית, יצירת מציאות, זה בעצם שאני אומרת, מי שאני רוצה שישב במושב הנהג, מי שאני רוצה לממש את הרצונות שלו, את החלומות שלו, את המאוויים שלו, זה לא האגו. כי האגו חי מפחד, הוא חי מהישרדות, הוא חי מזהות מאוד מאוד מצומצמת, הוא חי משלי ושלך. יש לו מאפיינים, כי זה התפקיד שלו, אין לו דרך אחרת. הוא לא יכול לחיות אחרת, הוא מאוד מזוהה עם החיים שלו פה על פני אדמה. בגוף פיזי. אבל הנשמה יכולה לחיות את הגם וגם, והיא יודעת לתת לכל אחד את המקום שלו. היא יודעת לתת לגוף את המקום שלו, היא יודעת לתת לאגו את המקום שלו, אבל היא זו שנוהגת ברכב. וכשהנשמה נוהגת ברכב, והאגו יושב ליד הנהג, ומבחינתי זה העבודה שלנו, אם האגו יושב ליד הנהג, okay, כי לפעמים האגו יושב ליד הנהג, ואז הוא מתחיל לצעוק, תעצור, תיסע, אתה לא נוסע טוב, מכירים את אלה שנוסעים ליד ומהירים מערות, אז לפעמים האגו, הנשמה, אנחנו מנסים להתחבר למהות שלנו ולנשמה ולהגשים את עצמנו ולהתחבר אל הייעוד שלנו, אבל האגו צועק לנו בדרך, את לא בכיוון הנכון, איך את יכולה לעזוב עבודה והלכת להגשים חלומות, איך תשלמי משכנתה, איך תשלמי חשבונות, נכון? הוא יושב ליד והוא צועק עלינו, אוקיי? והוא נותן הערות והוא מסביר לנו ולפעמים אפילו תופס את האגו ומסובב אותו וכמה זה מסוכן שאנחנו נוהגים ומישהו תופס לנו את האגו או מכניס הילוך או מושך לנו את ההנדברקס. Okay? אז כשהאגו יושב לידינו, הוא יכול לעשות את כל הדברים האלה. ואז מה שקורה, אנחנו מרגישים את המתח הזה, אנחנו מנסים להתחבר כבר, הבנו, אנחנו נשמה, סבבה, הבנו, יש לנו אגו, מנסים רגע לנסוע ביחד, והאגו כל הזמן מושך את תשומת ליבנו. ומה שקורה בפועל זה שאיפים אנחנו מחליפים איתו מקומות, okay? ואם אנחנו עוצרים באיזה תחנת רענון, ונותנים עוד פעם לאגו לנהוג, ועוד פעם הוא חוזר לאמונות הישנות שלו, ולסיפורים הישנים שלו, ולמגבלות הישנות שלו, נכון? אנחנו מכירים את זה שזה בא והולך, זה לגיטימי, בסדר? עד שאנחנו לומדים לשלוט ברכב כנשמה, האגו מדי פעם יעלה ויתפוס פיקוד, לפעמים זה יהיה 80% מהזמן, עם הזמן זה יהיה 70 ו-60 ו-50 ואולי 20. אוקיי, אבל הוא שם. חלק מהמטרה ובעיניי זה ההתפתחות שלנו, זה ללמוד איך לשים את האגו במושב האחורי. נכון, אם הילדים שלנו מהמושב האחורי יצקו לנו הערות איך לנהוג, סביר להניח שלא נקשיב להם ולפי זה נשנה את הנהיגה. נכון, מקסימום נגיד להם, חמודים, זה מפריע לאמא להתרכז, אתם יכולים בבקשה להפסיק לצעוק, נכון? אז כשאנחנו לומדים לשים את האגו במושב האחורי, הוא איתנו, הוא נוסע איתנו, כי הוא ייסע איתנו. הוא חלק ממה שגורם לנו לנסוע, אוקיי? הוא חלק ממה שגורם לנו לפעול פה בעולם הזה. הרצון שלנו לעוד דברים, הרצון שלנו להגשים, הרצון שלנו להביא ילדים, הרצון שלנו להתחתן, אוקיי? הוא חלק מהרצונות שלנו פה בגוף פיזי. זה לא קורה ברמה האנרגטית, כי הנשמה לא מתחתנת, היא לא מביאה ילדים. אבל הגוף הפיזי שלנו כאן. וזה מה שהוא עושה. אז כשהוא במושב האחורי, הוא חשוב, הוא חלק מהנוסעים ברכב, אבל הוא לא משפיע על הנהיגה, הוא לא משתלט על הנהיגה, הוא לא תופס לי את ההגה, הוא לא גורם לתאונות. אלא אם כן, אני שוב אסתרקל אחורה ואתן לו לנהל את העניינים, נכון? או שאני, הצעקות שלו יסיחו את דעתי. אבל כמו הילדים, נכון? שהם גדלים והם לומדים להתנהל, אז הם יעשו את זה פחות. וזה העבודה שלנו. אז אני אחזור לנקודת המוצא. אין דבר כזה להיות בלי אגו. אוקיי? אולי הנזירים הבודיסטים שמלמדים אותם איך לחיות רק עם הבגד שעל גופם, ולא להתחתן, ולא להביא ילדים, וללכת עם הקערה, בלי רכוש, בלי אוכל, בלי כסף, בלי כלום, ולחיות על טוב ליבם של אחרים, יכולים להיות נשמה בגוף. אוקיי? אבל אנחנו שבאנו לחיות פה בעולם הערבי, ולהגשים את עצמנו גם בגוף, אנחנו לא יכולים להיות רק נשמה שכרגע מתנהלת בתוך גוף, והיא לחלוטין מנותקת מהאגו ומהחיבורים שלה. אגב, גם נזירים בודיסטים לא באמת, אם נקרא את כל סיפורי הזן, לא באמת מנותקים מהאגו שלהם, הם פשוט מנסים ללמוד במשך 20, 30, 40, 50, 60 שנה, שהם נזירים איך פחות ופחות להזדהות עם האגו ועם הגוף הפיזי. אוקיי? וזה שאין להם שום רכוש ואין להם שום attachment לשום דבר, שום שייכות לכלום, זה מקל עליהם. אבל אנחנו שיש לנו ילדים ויש לנו משפחה ויש לנו בית ויש לנו חיים ובאנו לחוות את זה. זה לא פשלה, זה לא טעות. זה מה שבאנו לחוות פה, זה מה שהנשמה שלנו רוצה בשבילנו. אבל שאנחנו לומדים שאנחנו נשמה שיש לה גוף, נשמה שיש לה חוויה של אגו, ואנחנו נותנים לנשמה יותר ויותר להיות הנוהגת, ולאגו משחקים בין המושב ליד לבין המושב האחורי, אוקיי, אנחנו לומדים לחיות במקום שהוא מאוזן. שהאגו עדיין חשוב, הוא עדיין חלק ממה שעוזר לנו להגשים לנשמה, היא יכולה פשוט להיות, אוקיי? אבל הרצון שלי להריח פרח, מגיע מזה שיש לי חושים פיזיים שיכולים להריח את הפרח הזה, אוקיי? או הרצון של העיניים שלי לראות דברים יפים סביבי, או לחבק את הילדים שלי, זה הגוף הפיזי שלי מרגיש, אוקיי? והאהבה שלי בגוף הפיזי היא חלק מהעובדה שאני ליאת. אוקיי? וזה לא משהו רע או משהו להתגבר עליו. אוקיי? אז בפעם הבאה שמישהו אומר לכם איך תהיו בלי אגו, איך תהיו בלי אישיו, אין דבר כזה. או לפחות אני לא מאמינה שזה המטרה שלנו פה. המטרה שלנו לראות מי נוהג ברכב, ואיך האגו הוא בסך הכל אחד המרכיבים של הנשמה פה בגוף הפיזי, והוא לא זה שמנהל את ההצגה, ואני כמו שלמדתי בשיעור הראשון ברידמן, מי שאומר לכם לי אין אגו, שימו לב אם זה לא מה שמנהל אותו האגו. כי לאגו יש צורך להגיד לי אין אגו. לאגו יש צורך להגיד אני אוהבת כולם ואני לא מאמין שאף אחד זה, ואז אחר כך ככה להכניס בצד וללכלך על אחרים. Okay? כי זה התפקיד שלו, הוא מקבל את הערך שלו מלהשוות את עצמו ולהרים אחרים ולהקטין אחרים ולהרים את עצמו. זה מה שהוא יודע לעשות. אבל אין מה לעשות, בסדר? ילד יש לו את היכולות שלו וזה מה שהוא יודע לעשות. הנשמה שלנו, יש לה יכולות אחרות, יש לה הבנה אחרת. היא מבינה שכולנו אחד, היא מבינה שאנשים בחוץ הם ההשתקפות שלי, היא מבינה שההצלחה של האחר לא באה על חשבון ההצלחה שלי, היא מבינה שיש אנשים שאני רוצה בשדה שלי, ואנשים שאני לא רוצה בשדה שלי, ושזה בסדר. זאת התנהלות אחרת לחלוטין. אז כשאנחנו לומדים לחיות עם כל החברים האלה ביחד, גם עם הרכב, עם הגוף הפיזי, וגם עם הנשמה, ולתת לה להנהיג, ולנהוג, וגם עם האגו שיש לו תפקיד, הוא חלק ממה שגורם לי לרצות דברים, ואנחנו לומדים אבל שהנשמה היא זו שמובילה, אנחנו חיים חיים שהם הרבה יותר רגועים, כי אני לא מזוהה עם הגוף הפיזי, אז אני הרבה פחות מפחדת, אוקיי? הם חיים שמאפשרים לאחרים להיות מי שהם, כי אף אחד הוא לא רכוש שלי, הוא חלק מחוויית החיים שלי, ואני מאפשרת לו להיות מישהו. הם חיים שאני הרבה יותר אוהבת ומפרגנת לאחר, כי אני מבינה שהוא חלק בלתי נפרד ממני, ואני מבינה שאני יכולה ללמוד ממנו ולהתפתח ביחד, ואני לא מרגישה מאוימת ממנו, כי הנשמה לא מאוימת מאף אחד. וכשכל הדבר הזה קורה ביחד, אני לומדת לחיות גן עדן עלי אדמות, כשאני שלמות של גוף, של אישיות, אבל קודם כל של נשמה, שבאה לחיות את החוויה הזו, אבל זה לא מי שהיא. אז אני מקווה שאולי קצת הרבבתי אתכם, אולי קצת פתחנו את הראש, ואולי קצת לקחנו את הדברים לכיוונים חדשים, או לכיווני חשיבה אחרים. אני מזמינה אתכם לשאול את עצמכם מי נוהג ברכב, כמה אחוז מהזמן, מי הייתם רוצים שינהג ברכב, ולאן בכלל אתם רוצים לנסוע. אם בא לכם לעשות איתנו איזה שהם תהליכים, קורסים, אנחנו כל הזמן גדלים ומתרחבים, אני אגיד שחלק מהדברים אני מורידה עוד יותר מחירים באמת, כדי שזה לא יהיה מגבלה, ושכל אחד מכם יוכל לבחור איזה נתיב של התפתחות שהוא רוצה, ולעשות אותה, ובאמת להרחיב את הכלים שלנו, כי זה צו השעה שלנו, ללמוד את הכלים האלה, לחיות אותם, ובאמת למצוא איך בתוך כל מה שקורה מסביב, יש לנו את היכולת לחיות גן עדן עלי אדמות, ואני באמת מאמינה בזה, ולא רק מאמינה בזה, אני מיישמת את זה, ואני רואה את זה באנשים שעושים איתנו את הדרך, שגם הם מיישמים את זה בחיים שלהם, וזה באמת אפשרי, על אף שלרגעים מסתכלים מסביב, זה נראה לנו איך בכלל יכול להיות, זה יכול להיות. וזה מה שבאנו לעשות פה, וזה מה שהעידן הזה בא ללמד אותנו יותר מכל דבר אחר. אז תודה, 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 תודה שאתם פה, ושאתם כותבים ומפרגנים ומחבקים, ואני לא יכולה לתאר לכם איזה זכות ענקית ואיזה כיף זה לקרוא את כל הדברים שאתם כותבים לי, ואיך הדברים שאתם מקשיבים משנים לכם את החיים, ונותנים לכם השראה ותקווה ואופטימיות, זכות אמיתית. זה מה שהנשמה שלי באה לעשות דרך האישיות שהיא ליאת, וגם האישיות שלי, וגם הנשמה שלי, ועוד נהנות מההתקשמות הזו. אז תודה גדולה עליכם, אני אוהבת אתכם, נתראה בפרק הבא, ואל תשכחו לשלוח לי את השאלות שלכם לפרקים הבאים. אתם מקשיבים למאסטר, זה פודקאסט של האקדמיה ליצירת מציאות. נתראה בהמשך. ביי בינתיים.